היום אנחנו לומדים בעזרת השם את החדר ה-15 בהיכל היום יום. זה היום יום לשבת ד' טבת ה-תשין ג'. בפתיחת היום יום אני מביא את השיעורי היום. שיעורים זה חומש מקץ, זה פרשת מקץ משביעי בשביעים עם פירוש רש"י, כי זה שבת. תהילים לדלת וחודש זה מפרק כף ג' עד וכולל פרק כף ח', ותניה זה כל פרק ה', מבתוספות עד בפרי עץ חיים, שזה כל פרק ה'. ודרך אגב, אפשר לשים לב, זה השבת הזו, זה השבת השלישית בלוח של השנה. אנחנו יכולים לשים לב, ונראה את זה לאורך כל השנה, שבשיעורי התניה מחולקים ליום יום, הרב ריאת סידר שבשבתות השיעור תניה יהיה ארוך הרבה יותר מהשיעורי תניה של ימי חול. הרבה פעמים זה גם פרק שלם בשבת, כמו גם פה, בשבת ד' טבת לומדים את כל פרק ה'. תמיד שבתות זה הרבה יותר חסידות, הרבה יותר. עכשיו אנחנו נראה את תוכן הפתגם של היום הזה. הפתגם פותח במנהג שנהגו נשיאי חב"ד. אולי לפני שנקרא מה ביוק כתוב במנהג, השלמת העניין, אולי נפתח במכתב שהרבי כתב, הוא מוצפץ באגרות הקודש, חלק י"ח, עמוד תק"ס. יש שם במכתב שיהודי שאל את הרבי, מה הסדר של אמירת שניים מקרא ואחד תרגום? ומה הייתה כוונת השאלה? כי הרבי אומר לו ככה, בשולחן ערוך שפותחים, שולחן ערוך של אדמו"ר הזקן בהלכות שבת בסימן רפ"א בסעיף ו', אדמו"ר הזקן מביא שם שתי אופנים, שתי דעות, איך ומתי צריך להגיד את שניים מקרא ואחד תרגום. הדעה הראשונה אומרת בשולחן ערוך שצריך לגמור את כל הפרשה ביום שישי אחרי חצות היום. הדעה השנייה אומרת שצריך לגמור את כל הפרשה ביום שישי אחרי תפילת שחרית. ואז היהודי שאל את הרבי בעצם מה המנהג שלנו, איך אנחנו עושים את זה. לפני שהרבי עונה לו, הוא אומר לו שמסתכלים בכללי הפוסקים, יש בזה בכלל דיון, שהרבה פעמים כשיש בשולחן ערוך מביאים כמה דעות, ואתה חושב לעצמך, אז מה אנחנו צריכים לעשות, כפי איזה דעה? יש לנו דעה ראשונה, לפעמים יש לנו דעה שנייה ודעה שלישית. אז מסתכלים בכללי הפוסקים, שזה בספר שדי חמד הוא מקבץ את כללי הפוסקים בעניין הזה, אז בכללי הפוסקים אנחנו רואים שיש דעות שונות. זאת אומרת, יש דעות בין הפוסקים שתמיד הולכים לפי הדעה הראשונה שמופיעה בשולחן ערוך, יש פוסקים שהולכים לפי הדעה האמצעית, יש פוסקים שהולכים דווקא לפי הדעה השלישית. והשלמת העניין, אז רואים שהרבי רש"ב סבר שכשיש שתי דעות הולכים לפי הדעה השנייה. כל זה אמירה כללית בכלל, שאנחנו רוצים בשולחן ערוך דעות שונות, מה עושים? בנוגע לשאלתו הספציפית של אותו יהודי, מה עושים בנוגע לשניים מקרא ואחד תרגום? הרב אומר לו, בנוגע לפועל, היום יום ד' טבת. אתה שולח אותו ליום יום של ד' טבת, ופה אתה תראה מה עושים בפועל. אז אנחנו גם מבינים, שלמרות שכתוב בכותרת שזה הנהגה של נשיאי חב"ד, ולפעמים יש הנהגות של נשיאי חב"ד שזה הנהגות שלהם, זה לאו דווקא הוראה לכלל. אבל פה אנחנו רואים מהמכתב של הרבי שהוא שולח לכל אחד, אתה רוצה לדעת מה עושים, תסתכל פה זה הסדר איך נוהגים. בואו נראה מה היה המנהג של נשיאי חב"ד. הדבר הזה מופיע בשיחה של הרבי הקודם, בשבת פרשת שמות בשנת תש"ב, שם הרבי הריאת דיבר על זה, והרבי מביא מתוכו את הקטע הרלוונטי. זאת אומרת ככה, נשיאי חב"ד פלגן מייביר זין, נשיאי חב"ד היו נוהגים לומר את השניים מקרא ואחד תרגום, אין פרשה עודר צווי, פרשה אחת או שניים, כי הרי כל פרשת השבוע, אומרים פרשת השבוע זה כללי על כל הפרשה, אבל הפרשה עצמה מחולקת הרי לפרשיות פרשיות, מה שנקרא פתוחה, סתומה. אז הם היו נוהגים להעביר פרשה אחת או שניים, דונר שטיק בנחת, אור ליום שישי, יום חמישי בלילה, אור ליום שישי, הם היו נוהגים לקחת את החלק אחד, פרשה אחת או שניים, מתחילת הפרשה, וזהו. זה היה ביום חמישי בלילה. פרייטג אחר חצייס, ביום שישי אחרי חצות היום, פלקטמן עונב נוחמול פון עונב, הם היו מתחילים עוד הפעם, שניים מקרא ואחת תרגום, מתחילת הפרשה, ונמי וזיין דיגנצה סדר, ואז הם היו אומרים את כל הפרשה, ביום שישי אחרי חצות היום, מית דר אפטרה, גם את ההפטרה היו אומרים הכל ביום שישי אחרי חצות היום. אחר כך, וזה לא הסתיים, ההמשך הוא שבס אין דה פרי פארן דאבלן, שהגיע שבת בבוקר, לפני תפילת שחרית, פלקטמן מי וזיין נוחמול, הם היו עושים עוד הפעם, שניים מקרא ואחד תרגום, פון שבי, לא היו מתחילים מההתחלה, היו משבי עד הסוף, אומרים עוד הפעם בשבת בבוקר לפני התפילה. הוא מסיים את הפתגם ואומר, ונסיזויגיקומן צווי הפטרת, בשבת שאומרים שתי הפטרות, למשל יש שבת ראש חודש, שבת ערב ראש חודש וכדומה, אז יש את ההפטרה בפרשת השבוע הקבועה, ויש מה שהיא הפטרה השנייה שצריך להגיד בשבת הזו, אז מה אומרים בשניים מקרא ואחת תרגום? רבותינו נסיעים היו נוהגים, אז מנגיזוק תפטרס הסדר ביום שישי. ביום שישי, כשהם היו אומרים אחרי חצות היום את כל הפרשה, אז הם היו אומרים את ההפטרה של הפרשה עצמה. ודיאנדר ההפטרה, ואילו את ההפטרה הנוספת, בסוגריים הוא אומר, למשל, פון שבס ראש חיידש, מוכר חיידש וכו', ההפטרה השנייה, שאם זה שבת ראש חודש, או שבת של ערב ראש חודש וכדומה, שבס. הם היו אומרים בשבת בבוקר, לפני תפילת שחרית, הם היו אומרים מי שביע עד הסוף, עם ההפטרה הנוגעת, השנייה, שנוגעת לאותו שבוע. זה ההנהגה של שניים מקרא ואחד תרגום. הקטע הזה קשור ספציפית ליום הזה, קודם כל זה שבת, זה מביא כאן הנהגה שנהגו רבותינו נשיאים בשבת. ספציפית זה קשור לפרשת מקץ גם כן. אני אומר כרגע כהקדמה לקטע הבא שאנחנו נראה. הרי כרגע אמרנו שהמנהג איך היה להגיד את ההפטרות, אז בשבת מקץ, מה ההפטרה של שבת מקץ? שבת מקץ ההפטרה פותחת במילים, ויקץ שלמה והנה חלום. זה ההפטרה של שבת מקץ. וגם הפרשת מקץ עצמה מדברת על חלומות. אחרי שהרבי דיבר על ההפטרה, מתי אומרים אותה, ויש את ההפטרה הספציפית של הפרשה הזו, וזה גם הפרשה עצמה, אז הרבי מביא קטע נוסף ביום יום, שזה לא רגיל שגרתי שיש ביום יום שתי פתגמים שונים, מביא כאן קטע נוסף, בעניין אחר, שהוא קשור גם כן איכשהו בעקיפים, או ישיר, שמסתכלים לפרשה ולהפטרה. הקטע השני, המקור שלו, הוא מופיע מתוך מאמר של הרבי הרייץ, מאמר שהרבי הרייץ אמר אותו בדיבור המתחיל צוהר תעשה לתיבה, שבת נוח, בשנת תפריש צדיקי, מתוך אותו מאמר הרבי מביא קטע ספציפי מסוים, הוא מביא את זה פה. שמה, אולי ניתן קצת רקע על מה מדובר שם במאמר, הרבי הרייץ מדבר על מחשבות זרות, שנופל לבן אדם מחשבות זרות, מאיפה זה נופל. אז הוא אומר, צריך להבין, מאיפה נופלים מחשבות זרות לאנשים שהם בגדר יושבי אוהל. תלמידי חכמים, מאיפה באים למחשבות זרות? אז הוא אומר ככה, מילא אנשים שהם בעלי מלאכה, אז אנחנו מבינים מאיפה נופלים להם מחשבות זרות של העסקים, אפילו לא בזמן העסקים, כי הם מונחים בעניין הזה, אז המחשבות נופלות גם בזמן אחר. אז הוא מביא כדוגמה לדבר, דוגמה למחשבות שנופלים לבעל עסק, אפילו שלא בשעת העסק, אז הוא אומר, והוא בדוגמה דבר מעניין החלומות. מביא דוגמה מהחלומות שם במאמר, שהוא אומר שרוב החלומות זה בא מהרהורי היום. מה שחושבים ביום, זה מה שבא בחלום. ואז הוא מביא, ואז מגיע פה הקטע, מה שהוא ממש מביא בהמשך לזה במאמר, הוא אומר ככה, החלומות הטובים, בענייני תורה שמודיעים בחלום, שמודיעים לאדם בחלום ענייני תורה. וזה נראה כאילו אמירה לאנשים ברמה אחרת, אנשים צדיקים מיוחדים שאומרים להם, מודיעים להם בחלום ענייני תורה. אבל מהלשון של המאמר של הרבי הרייץ וגם כפי שנראה מיד, זה לא מדובר כמצב נדיר, זה כאילו מצב אידיאלי שאמור היה להיות. רק תלוי במה, נראה מיד. בא על פי הרוב, למי מגיע מצב כזה שמודיעים לו בחלום ענייני תורה? על ידי שקידה גדולה בתורה ביום. אם אדם ביום שוקד באופן נפלא בתורה, אז בלילה גם כן מודיעים לו בחלום ענייני תורה. וכאשר עוסק בתורה בשקידה גדולה, או עוסק בעבודה שבלב ביגיעה עצומה, זאת אומרת, אם האדם או שהוא לומד תורה בשקידה, או שהוא עוסק בעבודה שבלב, דיינו, עבודת התפילה וכדומה, ועושה את זה ביגיעה עצומה, הנה כאשר בלילה נשמתו עולה למעלה, שבלילה נשמה שלו עולה למעלה. אז מה פירוש הנשמה עולה למעלה? אז הרב הריי"צ במאמר מסביר שם, שיש מצב של נשמות עולות לדרגות שמשייכת לצדיקים. אבל שם הוא אומר שנשמה עולה למעלה בעת השינה, זה כל נשמה. כל נשמה עולה למעלה, ויש לה נשמה איזה מנוחה באיזה היכל מסוים, היכל כללי, ושם היא נמצאת. איפה היא נמצאת? מאוד מאוד תלוי, הוא אומר שם במאמר, במה הוא עסק ביום, או עם מה הוא נרדם. שכשהאדם במהלך היום, אני אקרא אולי מהמאמר, הוא אומר ככה, אם ביום ההוא עשה איזה מצווה בעידור, הוא עסק בתורה ותפילה יתר על הרגיל, וכן הישן מתוך דיבור המחשבה בדברי תורה, הוא נרדם מתוך, הוא קרא דברי תורה וכדומה, מתוך זה הוא נרדם, אז הוא אומר שזוכים מקום, הוא זוכר שהנשמה שלו עולה לאן, אז הוא אומר לדרגה, הוא אומר בדרך דימוי כמו גשמי, יש באחסדרה, יש פרוסדור, יש טרקלין, יש איכל, כל נשמה ונשמה עולה למקום מנוחה מסוים בהתאם למה שהוא חשב במהלך היום, ובהתאם למחשבות שלו במהלך היום, בהתאם לזה הוא עלה למעלה. ואני ממשיך לקרוא מהקטע ביום יום, זאת אומרת ככה, כאשר נשמתו עולה למעלה ושואבת לחיים מחיי דלעילה כמבואה בזוהר, נשמה שואבת חיים מהחיים העליונים, כמו שהזוהר מדבר על זה, הנה אז מודיעים לו חידושי תורה בגליה שבתורה או בפנימיות התורה. אז הנשמה עולה למעלה, אם במשך היום היא עסקה בתורה בשקידה גדולה, אז יודיעו לה בחלום חידושי תורה. הם מביא את זה בלקוטי שיחות וחלק ד', הם מביאים שבהחלט יש מצב שאדם הלך לישון עם קושייה בעניין של תורה, ובלילה הוא קיבל את התשובה לדבר. הדבר הזה מסופר בגמרא, יש במסכת סנהדרין, מסופר שרב כהנא שאל פעם את רב שאלה בעניין מסוים, ורב שכח את תלמודו ולא זכר מה להגיד לו. אז רב כהנא נשאר בלי תשובה, היה לו שאלה, נשאר בלי תשובה. אומרת הגמרא שבלילה, בחלום, רב כהנא קיבל פסוק שהביאו לו, והפסוק הזה היה בעצם תשובה לשאלה שהוא שאל ולא היה לו מענה מרב. אז רואים שיש מושג, אז הרב מביא את זה שזה לא רק בצדיקים גדולים כמו רב כהנא, ישייך לכל אחד ואחד. איש איש כפי שקידת עבודתו בעבודת היום. ורואים שביחידות האחרונה לעת עתה שהרבי דיבר עם תלמידי הישיבות, זה היה בתשנ"ב בחודש תשרי, אז הרבי דיבר עם הבחורים שצריך שלימוד התורה שלהם יהיה כזה, שאפילו בחלום יבואו להם ענייני תורה. שזה אומר, הרבי דרש את זה מבחורים צעירים, שילמדו תורה כל כך בשקידה, שפשוט יחלמו על זה בלילה. לשלמות העניין, יש מכתב שהרב הריי"צ מספר, שנכנס פעם חסיד לאבא שלו, לרב הרש"ב, והוא בכה. מה הוא בכה? שהיה לו איזה חלום לא טוב בלילה, והוא אומר, כאילו, איפה הוא מונח? אז הרב הרש"ב אמר לו, שאם ביום אתה תהיה מונח בחסידות ובעבודת התפילה, אז לא יהיה לך כאלה דברים, כאלה חלומות בלילה. החלומות בלילה זה פשוט ביטוי, של מה שקורה במהלך היום, וזה הנקודה כאן שהרב מביא במאמר, עד כמה נותן לנו בעצם עידוד חזק, עד כמה צריך ביום להיות שקידה גדולה בתורה, ועבודה שבלב היא הגיעה עצומה, כדי שכל ה-24 שעות שלנו יהיו כמו שצריך. הרב פעם סיפר שהרב הרש"ב אמר לנכדה שלו, אחת הבנות של הרב הקודם, שהיא צריכה לישון בשבת, לכבוד שבת. אז היא אמרה לו, מילא, ילדה קטנה, היא אמרה לו, מילא, דברים שאני עושה במודעות ובהירנות, אני מבינה שצריך לעשות את זה לכבוד שבת. אבל כשאני ישנה, הרי אני ישנה, מה שאני אגיד שהשינה תהיה לכבוד שבת, אז הרב עכשיו לא קיבל את זה, אמר לו, לא, יכול בהחלט להיות מצב שאדם, שהשינה, ובזמן השינה זה יהיה שינה לכבוד שבת. אפילו מילדה קטנה הוא דרש את זה, אז רבותינו לזהינו נתנו כוחות לכל אדם להגיע למצבים ש... כל ה-24 שעות זה חלק מעבודת השם.